טוב. פרק ג'. אני מדלג פה על הפסוק הראשון שהוא קראנו אותו בפרק שעבר. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך גישור, והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפטיה בן אביטל, והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד, אלה יולדו לדוד בחברון. והיא ביות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. ולשאול פילגש ושמה רצפה בת איה. ואומר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? ויחר לאבנר מאוד על דברי ישבושת, ויאמר הראש כלב אנוכי, אשר לי יהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אל איך ואל מרעהו, ולא ימציתיך ביד דוד ותפקוד עליי אבון האישה היום, כה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן אעשה לו. להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה, מדן ועד באר שבע, ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מיראתו אותו. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור למי ארץ, לאמור קורתה בריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. הוא אומר, טוב, אני אחות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול לאמור, תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה עולות פלישתים. רבה. וישלח איש בושת ויקחה מהם איש מין פלטיאל בן לאיש. והלך איתה אישה הלוך ובחו אחריה עד בחורים, ואומר אליו אבנר, לך שוב היה שוב. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור גם תמול, גם שלשום, הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ואתה עשו כי אדוני אמר אל דוד לאמור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל דוד חברון ואיתו 20 אנשים, ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. ואומר אבנר אל דוד, אקומה ואליך ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויחרטו איתך ברית ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רבים מה מביאו, ואבנר איננו עם דוד בחברון כי שילחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בן נר אל המלך וישלחו וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך ואומר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שלחתו וילך הלוך? ידעת את אבנר בנר כי לפתותך בה, ולדעת את מוצאך ואת מובעך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. וישב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער, לדבר איתו בשלי, ויקהו שם החומש, וימות בדם עשה אל אחיו. וישמע דוד מאחריכם ואומר, נקי אנוכי ממלכתי מעם אדוני עד עולם מדמי אבנר בנר. יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ועל יקרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר ימית תסייל אחיהם בגבעון במלחמה. נעמוד כאן, אמצע הפרק הזה, החלק השני הוא כבר שיעור נוסף. דברו, שאלות. שאלה טובה, כן. שאלה הלכתית, הגמרא מדברת עליה בסנהדרין, כן. כן, הסוגיה הזאת, מה קרה שם? עוד. כן. אין לכם שאלות? הכל ברור, אפשר לדבר בפרק הבא?
לא
בקרה
שאני
טוב, בסדר, היום אתם רדומים קצת. צריך להעיר אתכם. תראו, הפרק הזה, פרק ג', הוא, הייתי קורא לזה, התממשות החלום הגדול ביותר של דוד. מה שדוד חתר במאמצים שבחלק מהמקרים היו ממש על אנושיים. מה שדוד חתר הולך ומתממש כאן. הפרק הזה, לפחות עד המקום שבו, טוב, קצת עברנו את זה, אבל לפחות עד שלב מסוים בפרק, וזה יצירת אחדות אמיתית בתוך עם ישראל, כאשר נציג שבט בנימין, הלאו אבנר בנר, מוביל את העניין. זה לא שדוד הוא עכשיו הולך ונהיה יותר ויותר חזק והוא משתלט על שבט בנימין, אלא בני בנימין, בראשם הנציג אבנר בנר, הם באים ואומרים לדוד, אנחנו נהיה איתך. אבנר בנר, צריך להגיד כמה מילים על האישיות הזאת, כן? אבנר בנר, חז"ל מדברים עליו שבחים נוראים ואיומים, חז"ל מדברים עליו שהוא היה כמובן גיבור גדול, ובחינה לאומית, הוא היה הביטחון הלאומי של עם ישראל. יש מרכיב כזה שנקרא ביטחון לאומי, הוא היה הביטחון הלאומי. כך כתוב, שכל בית ישראל נשען עליו, במיוחד בתקופת הביניים הזאת. דוד הוא מלך, אבל הוא עדיין לא מלך על כל ישראל. שאול מת בפלישתים, אנחנו פרוצים, אנחנו חשופים, אולי פלישתים ינצלו את ההזדמנות והתקפו אותנו. מי שהעמיד את הגבולות, מי שככה העמיד חזרת הביטחון, זה אבנר בנר. והוא גם מאוד מאוד נאמן לבית שאול. כלומר, אבנר לוקח מישהו שזה ברור שהוא לא ראוי להיות מלך. ישבושת. אבל אבנר, מתוך נאמנות לשאול ולזרעו, הוא מעמיד אותו בתור מלך בובה כזה. למרות שזה ברור שהוא מנהל את כל העניינים, והוא מחזיק את המושכות בידיו. אז הנה, הפרק הזה הוא ממש המקום הכי הכי קרוב שדוד היה יכול להגיע אליו בחלום הגדול שלו לאחד באמת הממלכה לממלכה אחת, זה הפרק הזה. ולכן צריך לתת היטב את הדעת למה זה לא הצליח, מהם הסיבות, וגם איך דוד התנהל תוך כדי הדברים. כן.
למה דוד לא שם כביכול, אלא שיואב במקום, יואב הוא לא, הוא לא כביכול את יואב, אלא שיואב הוא עוד שנייה נוקם בהזדמנות הראשונה שתהיה לו, אז למה הוא לא כביכול טיפה, או שמרחיק את זה, או שיותר שומע על אבנר,
טוב, שאנחנו נתייחס לזה בהמשך. האם דוד ידע, האם הוא היה צריך לעלות דבר כזה על דעתו? יש פה, בפסוק, בפרק עצמו יש פה שתי סיבות שנאמרות, אחת סיבה רשמית, ואחת סיבה שהכתוב אומר מדוע יואב הרג את אבנר. יכול מאוד להיות שדוד בכלל לא העלה את זה על דעתו. לא העלה את זה על דעתו, אנחנו תכף נראה למה. אבל לפני הדבר הזה אני רוצה להתחיל, תכף נתייחס למה קרה כאן עם אבנר ואיש פושט, וגם לביטוי הזה, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה. אבל עוד לפני כן, יש כאן הערה חשובה ומהותית. הדבר הזה גם הזכרנו אותו, אני חושב, בסוף השיעור הקודם, אם אתם זוכרים, ראינו שהדבר הראשון שדוד עושה כשהוא חוזר לחברון, מה הוא עושה? זוכרים? הוא מחזיר את האנשים שלו לבתים שלהם. נכון? זה קורה בתחילת פרק, פתיחת פרק ב', ואנשיו אשר אמו העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון. כלומר, דוד דאג לאנשים שלו, דאג לשקר להם את המשפחות. הזכרנו בשיעור הקודם, אנשים האלה היו אנשים בעייתיים, חלקם היו אנשים נמלטים, אפילו חלק היו פושעים, ודוד לא אמר, טוב, אלה יהיו החיילים שלי וישארו איתי, אלא הוא דאג להם והחזיר אותם איש לביתו ועשה שם שלום בית. עכשיו, ניצבת לפני דוד משוואה מדהימה. אבנר אומר לדוד, אני מביא לך את כל ישראל, עליי. תן לי אוקיי, ואני דואג לכולם. דואג לכל העניינים. ודוד אומר לו, הכל טוב ויפה, לפני שאתה מביא לכאן את מיכל, בת שאול, אין לך מה לבוא. אין לך מה לבוא. זה הכל. אז יש פה מקום לשאלה חמורה שאני תמה שלא שאלתם אותה. מה, זה שיקול דעת מדיני? אתה בתור מלך ישראל, מה, שם פה את העניינים הפרטיים שלך לפני כלל ישראל? עכשיו יש פה, מציעים לך פה הצעה כללית, מה אתה עכשיו דוחף את אשתך בעניין הזה? וזה לא שדוד אומר לאבנר, תשמע, אם תוך כדי ההסכם שלום בינינו, אפשר גם יהיה לסדר שמיכל תחזור אליי, לשאלתך, מירב, שאול רצה לתת אותה לדוד, ולא נתן אותה. כלומר, אם מעולם לא הייתה נשואה, דוד, היא הובטחה לדוד, אבל כמו שעשה לבן, היא ניתנה לאדריאל המחולתי. טוב, אחר כך, מיכל, בת שאול, היא פונה אל שאול בעצמה, ואומרת לו, אני רוצה לדוד, האישה היחידה בכל התנך, שכתוב עליה שהיא אהבה את בעלה, זאת מיכל בת שאול. זה המקום היחיד בכל התנ"ך שמתואר רגש של אישה, רגש של אהבה שמאישה לבעלה. יש לנו מבעל לאשתו, אצל יצחק, ויהאביה. ויש גם את, אצל יעקב, ויהאב את רחל, ויהאב גם את רחל מלאה, זה דבר טבעי. אבל שאישה תאהב, וגם היא יזמה גם את השידוך. מיכל, כמדומני, היא פנתה לאבא שלה. מה? מה זה?
זה לא ברור.
מה ברור?
שאישה,
שזוג אוהב אחד שני. זה ברור, ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו. ואומר שאול, תננה לא, ותילו למוקש. כלומר, היא אהבה את דוד, היא דאגה שאבא שלה ידע מזה, ואז משם נוצר השידוך. אני רק מציין שזה המקרה היחיד בכלל.
אפשר להכיח מישהו
לגרש? אז בסדר, אז עכשיו תסתכל, זה גמרא בסנהדרין. שאול היה בטוח שהקידושים לא תקפים. שדוד קידש אותה, מקדש בפרוטה ובמלווה, לא משנה כרגע הסוגיה. על כל פנים, שאול לקח את הקידושין, נתן אותה לפלטי בן לאיש, והגמרא אומרת שפלטי בן לאיש באמת חשש לעצמו, ולכן הוא לא, בכלל לא בא עליה. הגמרא אומרת שפלטי בן לאיש היה יותר מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה לו פעם אחת הזדמנות והוא התגבר על יצרו. פלטי בן לאיש היה כמה זמן ונעץ חרב בינו לבינה. ולכן בעצם היא עדיין הייתה אשתו של דוד, היא לא נישאה, היא לא, ודאי לא נבעלה לפלטי בן לאיש, ולכן היא יכולה גם לחזור. חוזר חזרה לפרק שלנו וממשיך ושואל את השאלה. דוד, מה נהיה איתך? יש כאן עניינים כלל ישראלים, ואתה פה סוגר פינות? תשובה אחת. אביתר? איך קוראים לך? רמי סימן, אתה מזכיר לי את אביתר, רמי סימן. אתה מבשרת? מאיפה אתה? תשובה מספר אחת, אומר יפה רמי. לדוד זה מאוד מאוד חשוב להיות ההמשך של שאול. מאוד חשוב לו, וזה הכל תלוי. אם הוא המלך, אבל המלכה, אשתו, אם היא זרעו של שאול, הילדים שלו הם הנכדים של שאול, זה בלול ביחד, זה מעורבב ביחד, זה ממש... אז קודם כל זה שיקול כללי. אבל עוד למעלה מהדבר הזה, אני חושב. עוד למעלה מהדבר הזה. תראו, אנחנו, יש לנו עוד מלך בעם ישראל. למלך הזה קוראים כהן גדול. יש לו מקבילות מלאות למלך. יש לו צבא משל עצמו, לוויים, יש לו אוצר כספי שלו, אוצר בית המקדש, של המלך אסור לגעת, יש לו כתר על הראש, זה הציץ, יש לו בגדי מלכות, לכבוד ולתפארת, הוא ממש כמו מלך, בחינת מלך. והמלך הזה, הכהן הגדול, יש לו תפקיד כללי, מה התפקיד הכללי שלו? לחפר על עם ישראל, הוא הכהן הגדול. ובכל אופן, התורה אומרת, אתה לא יכול לחפר על אף אחד אם אין לך אישה. אתה לא יכול להיות כללי, ולדבר גבוהה גבוהה על כלל ישראל, אם אתה אצלך בבית, אין כלל. ולכן, וכיפר בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל. וכהן גדול, היה לו אישה, וגם היו מעמידים לו עוד אישה אחת ספר. שאם תמות אשתו, אז מיד מחתמים אותו. ככה זה אצל הכהן. גם אצל דוד המלך. רק מכיוון דומה, אבל ליד. הרי מה מדובר כאן? מדובר פה על בניית מערכת יחסי אמון בתוך הממלכה, נכון? המלך בונה אמון בתוך הממלכה, הוא בונה את האמון בין השבטים. תחשבו, אנחנו אחרי הצלקת, אחרי הטראומה של ספר שופטים, אחרי החשדנות השבטית הזאת, שבסופו של דבר התפוצצה במלחמת אחים אצל יפתח, ובמלחמת אחים אצל בפלגש בגבעה. המון המון חשדנות, וספר שמואל לאט לאט בונה את האמון הזה, שאפשר לסמוך, שגם אם אתה לא מהשבט שלי, אני יכול לסמוך עליך ואני יכול להאמין, והכל מתרכז סביב דמות אחת מרכזית, הלא היא המלך. אז איך זה נראה שהמלך מדבר גבוהה גבוהה על אמון ועל כלל ישראל, והוא מפרסם מאמרים ועלונים ואהבה ואהבה ואמונה, ורק אצל המלך בבית האמון מופר. המלך הזניח את אשתו, שלקחו אותה וחטפו אותה ממנו, מה לעשות? אני לא אציב את אשתי בתור תנאי לעכשיו לכל האיחוד של הממלכה, אז לא נורא. הזכרנו כבר פעם את הביטוי הזה, כשחוטבים עצים, עפים שבבים. לא נורא, אשתי, את תהיה הקורבן, קורבנות השלום, כן? את תהיה הקורבן בדרך לאחדות ישראל. זה זיוף. מכפר גל ועד ראש. אומר דוד המלך לאבנר, התנאי הבסיסי, קודם כל שאני אוכל לבוא בקריאת אמון לאנשים סביבי, וגם שיאמינו לי שאני באמת, כוונותיי הם כנות, זה שקודם כל, הפרת האמון אצלי בתוך הבית, תתוקן. כמה הדבר הזה שונה. כן, הרי אנחנו רוצים ללמוד מדוד, מהי מנהיגות? מהי מנהיגות? כן, אנחנו לא צריך להיות מעמיק גדול מאוד כדי ככה לשמוע מה עובר באוזניים, באוויר, בחדשות, כן? גם מה שמפריע לי, בכלל לא מדברים על ה... מדברים האם, האם, האם פלוני עשה עבירה או לא עשה עבירה, בצורה... מה עם הפרת האמון? הרי אנשים מפרים את האמון הכי בסיסי בין איש לאשתו, חופשי, חופשי, יכול לדבר על זה, זה מותר, זה לגיטימי. לבגוד באשתך אתה יכול חופשי, אין שום בעיה. לא משנה מי אתה, מה היית, אם זה הייתה עבירה, פה אנחנו... בעיניי זה, עצם ה... אדם שהוא הולך להיות, לעשות בתפקיד בכיר, שהוא פוגד באמון הבסיסי ביותר בינו לבין אשתו, זה, זה, זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. איך אני יכול לסמוך עליך? אם אשתך לא סומכת עליך, עם ישראל יסמוך עליך. זה לא היה לדע דבר כזה. זה תנאי בסיסי, קודם כל, שאדם יש לו חיים משפחה מתוקנים, שהוא נאמן לביתו, אם אדם נאמן לביתו, יכול גם להיות אחרי זה נאמן לעמו ונאמן למולדתו. אבל אם אדם כל יצר מעיף אותו והוא לא מצליח לשמור על, על מערכת יחסים שלו עם אשתו, אז מה, מה, מה יש פה לדבר? ואף אחד בכלל לא, 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 לא מציף את זה בכלל. לכן, דוד המלך, קודם כל מאמת לנו את הדבר הזה. דבר ראשון, לפני הכל, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה לאבנר, אפילו בצורה, הייתי אומר, קצת מתקיפה. הוא אומר לאבנר, חבוב, תשמע, הכל טוב ויפה והכל זה, והוא אומר, טוב, אני יכולתי איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, זה מתחיל יפה, מתחיל מנומס. רק דבר אחד קטן, בום. לא תראה את פניי, כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. אין לך מה לבוא. לפני שהסוגיה תיפטר. בסדר? האם את כאן? יופי. אז זה... כן, רוצה שם משהו, אני? כן.
מה זה במאה עולות פלישתים? דווקא בדבר כזה הוא מתארס לה, כן?
זה היה תנאי. הרי שם... זה
הרסתי לה במאה...
כן, אז תסתכל שם בזה, דוד... שאול אומר לדוד, תשמע, אם אתה רוצה לקבל את הבת שלי, אני... אנחנו נעשה פה קידוש שני לתנאי. הרי את מקודשת לי, בתנאי שאני עכשיו יהרוג 200 פלישתים ויביא את העורלות שלהם לשאול. זה היה התנאי. כן, 100 או 200. ודוד כמובן קיים את התנאי, שאול היה בטוח שהוא לא הצליח, שהוא ימות במלחמה, הצליח. טוב, עד כאן, הערה מספר אחת. טוב, עכשיו נשאל את השאלה, מה קרה כאן? הרי משהו כאן השתבש בתוך כל התוכנית. יש כאן ביטוי מיוחד. הראש כלב אנוכי אשר ליהודה. כן? מה זה הביטוי הזה? מה הוא טומן בתוכו? מה אבני רוצה להגיד? הרי איש בושת עושה כאן איזושהי טעות והוא מאשים את... בעצם הוא מאשים את אבנר בכך שהוא... שבעצם אבנר רוצה להיות מלך במקומו. זה מה שהוא מאשים. אבנר, למרות שהכוח אצלו, שם את איש בושת כמלך, ואיש בושת אומר לו, תשמע, אתה באת על פילגש המלך הקודם. בעצם מה זה אומר? מי רשאי לבוא על פילגש המלך הקודם? מי שהוא מלך בעצמו. כמו שעשה מי? כמו שעשה אבשלום. אז אבנר מאוד נעלה. וככה אתה אומר לי, שאני אמת אותך להיות מלך אתה. הביטוי הזה, מה שכלב אשר ליהודה, מזכיק אותנו טיפה לעיין בעניינו של הכלב. יש פה אנשים עם כלבים? אה? יש לך כלב? איזה כלב?
שתי כלבות. לברדור וכלב
נורא. נורא, פעם. אז שמע משהו על כלב. כלבה, כלב. יש כל מיני דעות בחזר הכלבים. כל מיני דעות. מה? יש דעה שאומרת כלב זה נוטריקון של כולו לב. כאילו, זה. ולכל בני ישראל... לא יחרץ כלב לשונו, אז כתוב שהכלבים קיבלו שכר על הדבר הזה. שכר. בגלל שהם לא נבחו כשישראל יצאו ממצרים, אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן להם פרס, שכל אוכל שהם אוכלים נתקע להם בבטן 3 ימים. הם לא רעבים 3 ימים. כשאתה בעל חיים זה כנראה יתרון. כשאתה לא רעב כל יום, אתה אוכל פעם אחת, 3 ימים אתה רגוע. אני חושב שיש כלבים שלא שמעו על הדבר הזה. כל היום עוסקים בלאכול. מה, בונזו, לא דיברה התורה כנגד בונזו. אבל זה מצד האדם, מצד האדם. אבל מצד בעלי החיים, הכלב זוכה לזלזול. וזה מפני שהכלב החליף נאמנות בנאמנות. הכלב בעצם ויתר על החירות העצמית שלו כבעל חיים, והוא בעצם הסכים לוותר על הדבר המרכזי ביותר לבעל חיים, שזה החירות העצמית שלו, כדי להיות נאמן למי? לאדם. כן? יש איזה חצי בדיחה על איזה כלב כזה שהיה די, כבר הגיע לגיל מופלג לכלבים, אני יודע, בין 15 כמה יום כלב חי. קיצור, הכלב הזה לא תפקד, די, לא נובח, לא כלום, לא מקשקל, באמת. האדון שלו אומר לו, אין ברירה, צריך, זהו, לזרוק אותך ליער, אני כבר, אני צריך להביא כלב אחר, אומר לו, אתה לא מתבייש, אני הייתי איתך, מי זה, ככה תזרוק אותי, תרפו אותי, אומר לו, אל תדאג, אני אטפל בך. הלך, עשה לו תחפושת, שם עליו פרווה של אריה, קרניים של שור, טלפיים של זאב, קרן של קרנף, עם זה הוא שלח אותו ליער. מגיע כזה חיה ליער, כל בעלי החיים אומרים, וואלה, הגיע פה בעל השכונה מלך חדש, זהו, האריה אאוט, והדבר הזה אין. האריה שומע שהדיחו אותו, אז הוא הולך לברר מי זה, זה. הוא באמת רואה משהו נורא מפחיד. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מי אתה? הוא אומר לו, אני? סבא שלי היה אריה. הוא אומר, כן, אבל מי אתה? הוא אומר, אני? סבתא שלי הייתה קרנף. הוא אומר, כן, אבל מי אתה? אני? אבא שסבא שלי היה זאב. הוא אומר, כן, אבל מי אתה? אני אגיד את האמת, אני כלב בן כלב. הוא אומר, אתה... אני כלב, יש כאן... כן, כלב זה חיה מצד אחד שהיא מאוד מאוד נאמנת לאדם, אבל באיזשהו מקום היא ויתרה על העצמיות שלה. ואבנר מתחיל לשמוע את הדיבור הזה. את הדיבור הזה אצל איש בושת. שבעצם אבנר הוא לא נאמן. הוא לא נאמן ל... מה זה זה? הוא לא נאמן ל... הוא לא נאמן לממלכת שלו, לאבנר, כמו הכלב, רוצה להחליף נאמנות בנאמנות. להחליף את העצמיות של אבנר אמורה להיות בנימינית, כן? ועכשיו הוא מחליף את זה לנאמנות לדוד המלך. ולכן אבנר אומר, ככה אתה אומר לי, הראש כלב הנחש, אתה חושב שאני כאילו מחליף נאמנויות? כמו כלב שהחליף נאמנות כזאת בנאמנות אחרת? אני אראה לך עכשיו מה זה. כן? והולך אבנר ויוזם את המלכת דוד. מה הבעיה כאן? מה? שיש כאן, כלומר, הפרק הזה הוא נכון, הוא קורה נכון, אבל הוא לא קורה נכון, אבל הוא לא קורה מהסיבות הנכונות. היה מן הראוי שאבנר יבוא לדוד ויגיד, באמת, לכתחילה, שבוא לכתחילה, אתה צריך להיות המלך. ומה שמניע כאן את אבנר, זה...
אלבון.
זה, כן, זה סוג של איזשהו אלבון, שכאילו פגעו לו ב... פגעו בו. אז... בהפוך על הפוך, זאת הסיבה הרשמית, אני לא אומר כרגע מהי הסיבה האמיתית, תכף הכתוב ידבר עליה, אבל זאת הסיבה הרשמית שיואב פוגע באבנר. כי יש פה מקום לשאול שאלה, אתם צריכים, וגם זאת שאלה שהייתם צריכים לשאול אם הייתם יותר ערניים היום. למה יואב הורג את אבנר? הכתוב מסביר, אבל זה רוח הקודש אומרת לנו. מה הסיבה הרשמית? כלומר, היה צריך להיות הפוך. לפחות בפרק הקודם נתקלנו בהמון המון הערכה בין יואב לבין אבנר. המון הערכה יש ביניהם, נכון? אנחנו רואים שאבנר אומר לעשאל, שמע, לא יהיה לי פנים לסאל, יואב אחיך. זה גם מסתבר הדבר ששני מפקדי האוגדות המרכזיים בצבא הגנה לישראל של אז, שהם העול הביטחון הלאומי עליהם, תהיה ביניהם הערכה, אני לא אומר שתהיה ביניהם אהבה, אבל תהיה ביניהם הערכה הדדית. ויואב, אני גם בטוח שיואב מודע לגמרי לפגיעה האנושה בביטחון הלאומי ברגע שהוא פוגע באבנר. זה הורדת כאן מרכיב כוח משמעותי. אבל כשיואב רואה את הסיבוב הזה של אבנר, אצל יואב יש קריטריון אחד שלפיו הוא עובד. נאמן לדוד, לבית דוד או לא נאמן. זה הקריטריון. מי שנאמן, הוא עם יואב. מי שיש לו יואב ספק לגבי הנאמנות שלו, גמר. וכיוון שיואב רואה את הפיתול הזה שעושה אבנר, זה לא ברור ליואב שאבנר באמת מקבל על עצמו את העול של דוד, אלא יש כאן איזה מין... כלומר, יואב אומר לעצמו, רגע, רגע, מה זאת אומרת? הרי כדי להגיע לדוד, הוא בגד במי? באיש בושת. אז מי אמר שמחר הוא יעשה הפוך? מי אמר שמחר הוא לא יבגוד בדוד והוא בעצמו יוצא להיות מלך? זו הסיבה הרשמית. זה הסיבה הרשמית. לכן זה גם מופיע כאן. כלומר, הביטוי הזה, איש כלב אשר ליהודה, הוא פועל לשני הכיוונים. אבנר שומע את... אבל גם יואב שומע את הדבר הזה, ובאמת ככה יואב דן את אבנר. ככה אתה מחליף נאמנות בקלות? כל כך מהר? כאילו, אתה עובר לצד המנצח? אז זה גורם ליואב לחשוד באבנר. זה מה שהוא אומר לדוד. למה הוא חושד בו? ויאמר, ויבוא יואב אל המלך, ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שלחתו? ידעת את אבנר בן ערכי לפתותך בה, ולדעת את מוצאך ואת מובאך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. אבנר, יואב חושד באבנר בריגול. למה? למה אני חושד בריגול באבנר? בגלל שהצורה שבה אבנר עבר מ... כל כך מהר הוא עבר מישבושת לדוד, מעוררת את החשדות אצל יואב, ואצל יואב הקריטריון הוא אחד, הנאמנות הטוטלית למלכות בית דוד. מי שהוא נאמן למלכות בית דוד, יואב איתו. מי שקצת משחק משחקים, פוגע בממלכה, יואב פוגע בו. דרך אגב, זה לא הפעם הראשונה. זה מתחיל פה, הלאה, באבשלום. אנחנו נלמד בזאת השם למה יואב כל כך כעס על אבשלום. כי יואב, אני כבר כאן עונה קצת חצי מהתשובה, יואב היה זה שבעצם דאג שאבשלום יחזור מהגלות להיות ליד מי? ליד אביו. בשביל מה? כדי להיות המשך לדוד, אחרי שדוד ימות. מרד אבשלום קורה בשנה ה-40 במלכות דוד. ואבשלום, במקום להמתין, מה הוא בא עושה? מורד בדוד. אבשלום גמר. דוד יכול להגיד עד מחר שאף אחד לא ייגע באבשלום, יואב את אבשלום גמר, כי הוא הממה. אני הבאתי אותו, והוא עוד מעיז למרות. הורג יואב את אבשלום. הלאה, עם מי עוד? המסע בן יתר. דוד נותן פקודה למסע בן יתר, יש מרד שבע בן ביכרי, דוד נותן פקודה למסע בן יתר, גייס את הצבא, המסע בן יתר מתמהמה. במקום פי פלוס 24, נהיה כאן פי פלוס 48 ופי פלוס 72. מבחינת יואב, גם בנאמנות, נגמר הסיפור. המסע בן יתר, מחוץ למסלול. הנאמנות למלכות בית דוד היא המבחן הבלעדי אצל יואב. וכיוון ש... כן.
אבל פה יש הבדל. הוא רק חשד בו. לא מרד בו, הוא הבינו, מביא לו אותם ישראל.
כן.
אז תקן, תמתין, נראה מה היו התוצאות של החשדות.
נכון, נראה מה היו חלומותיו. כלומר, אתה בעצם עוזר לנו לבנות את הגשר לפסוק שכתוב כאן בפרק, שזו לא הייתה הסיבה האמיתית של יואב. זו הייתה הסיבה שכרגע היא מופנית כלפי חוץ, אבל זה ברור שאת יואב הניע כאן עוד משהו, והוא גאולת אדם של אחיו עשהאל. זה מה שכתוב אומר. יפה, נכון, ועל זה נדבר, בדיוק. על זה נדבר, אנחנו נראה. על זה נדבר. האם הדבר הזה מותר בכלל? האם הדבר הזה רצו? זה ברור שיש כאן איזה פער שצריך להשלים אותו, כמו שאתה אומר, כי היה כאן מהירות גדולה מדי. אבל אני רק בא לומר שזה לא שהיה, זה לא שיואב המציא כאן איזה משהו. היה ליואב על מה להתבסס. החשד היה חשש, קיים, סביר. זה יואב. האמת, יש גם קושייה על הקדוש ברוך הוא, בצורך העניין, כן? כלומר, יש כאן מאבק בין יואב לבין אבנר. בסופו של דבר, הרי יואב הרג את אבנר באחד על אחד. ככה חזל אומרים, שהוא לקח אותו אל השלי, זה לא שהתנפלו על אבנר פלוגה. היה יואב ואבנר, אחד על אחד. למה שיואב ינצח? אבנר יכול להגיד, כי יש כאן גם איזושהי הכרעה בסוף, לטובת יואב. כאילו, גם בשמיים אחרים, בתוך המאבק הזה, באיזשהו מקום לטובת יואב. מה? כן, כתוב שאבישי שמר. אבל יואב, במדרש, כתוב ש... אפילו כתוב, אני אספר לכם, יש כל מיני מדרשים, איך בדיוק יואב הרג את אבנר, חלק מאוד מאוד מופלאים כאלו, אבל יש אלמנט שחוזר בכל המדרשים, וזה ש... יואב ביקש מאבנר שילמד אותו איך... עושה חליצה, אישה, איך עושה חליצה, איך עושה חליצה, אדם שאין לו רגל, שהוא קטוע רגל. זה ה... ואז אבנר עמד על רגל אחת, הראה לו איך הוא עומד על רגל אחת, ויכול להתכופף ולחלוץ את הנעל אפילו שעומד על רגל אחת, ואז יואב ניצל את, את הרגע הזה והרג אותו. זה מין דבר מופלא כזה. חזל באו להביע כאן איזשהו רעיון. מה הרעיון? באיזה סיטואציה אנחנו פוגשים מצב של חליצה? חליצה, איבום, מצב של? מצב של מוות של מי? של מישהו שצריך להמשיך אותו. כן? אז אומר יואב לאבנר, האדון שלך מת, שאול. אתה צריך להמשיך אותו. במקום להמשיך אותו, אתה קטעת רגל אחת שנשארה, זה איש בושת, ואתה בעצמך רוצה לחלוץ את הנעל ולעבור, להפר את קשר הנאמנות שהיה לך, את המחויבות שהייתה לך עם שאול, ולהיות חלוץ הנעל, ועכשיו... בלשון זמננו פרילנסר. אתה פרילנסר של... היית של שאול, עכשיו אתה תעבור לדוד. זהו. כן, זה ככה חזל, רמזו את הדיון הזה בנאמנות סביב המדרש המופלא הזה, שזה היה הדיון ההלכתי ביניהם לגבי חליצת הנעל, כן או לא. אבל האמת, שזה... ודאי שהמעשה של יואב היה לא נכון, הוא גם נהנה של המעשה הזה, אבל יואב יבחן נכון את את המניעים של אבנר. ההבחנה הייתה מדויקת. מה היה צריך להציע אבנר, ואולי אני אומר, אולי אם אבנר היה מציע את זה נכון, אז גם ליואב לא היה מספיק, יואב לא היה מצליח להרוג אותו. לא היה, אבנר היה מגיע גם עם העמדה המוסרית הראויה, ואז גם יואב היה נבהל ממנו אולי. מה היה צריך להציע אבנר, ומה הוא הציע בפועל? כדי לענות על זה, אנחנו נקביל את אבנר לדמות אחרת מבני בנימין, וזה יונתן. כשיונתן, שהוא נמצא בדיוק באותה נקודה של אבנר ברגע הזה. כלומר, יש מלך, אבל המלך לא מתפקד, יש מתחתיו מישהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי, מושך בחוטים, איש בושת, אבנר, שאול ויונתן. זה בדיוק מקביל, אחד לשני. בסדר? כשיונתן היה בעמדה הזאת, והוא בא להציע לדוד קריטת ברית, יונתן מציע לדוד, באופן ברור, אתה תהיה מלך, ואני אהיה לך למשנה. והוא הולך הצידה לגמרי, לגמרי. הוא מוריד את, אתם זוכרים איך כתוב בפסוק, בפרק י' ח', ויחות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, והתנאו לדוד, ומדע, ועד חרבו, ועד קשתו, ועד חגורו. זה פעם אחת. ואחר כך יש לנו עוד ברית, בין בין דוד לבין יונתן, איפה זה כתוב? ויקום בפרק אף ג' ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצא חי עד שאול אבי ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה וגם שאול אבי יודע כן ויחרטו שניהם ברית לפני אדוני ויש דוד חורשה ויונתן הלך לביתו. כלומר יונתן מוסר את הכל לדוד, יורד לגמרי מהבמה של המלך, אני אלך למשנה אבל אתה תהיה המלך. איך ההצעה של אבנר מגיעה? תסתכלו פסוק י' ב'. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו למור למי ארץ למור, קורתה בריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. חזל טיפה פתחו את הפסוק הזה, ותיארו לנו את האיגרת. היה כתוב שם, ממני אבנר אליך דוד. בדיוק. איך היה צריך להיות כתוב? אל כבוד דוד המלך, ממני אבנר. ממני עבדך אבנר. קודם כל אתה מקדים את המלך, ואז אתה... אבל רגע שאבנר יקדים את עצמו לדוד, בעצם יש כאן הצעה לשותפות. תשמע, אנחנו בוא נעשה שותפות. אתה צריך אותי, אני צריך אותך. לי, אני מחזיק ביד את הכוח של כל ישראל, אתה כבר מחזיק ביד שלטון וזה ביהודה, בוא אנחנו נעשה חיבור ביחד. וזו הייתה הטעות של אבנר. זו הייתה הטעות. במובן הזה צדק יואב בהבחנה, שאבנר לא הגיע מבוטל אל דוד, אלא הוא ניסה להציע לו שותפות. דוד, באהבתו וברצונו, כמעט בכל דרך אפשרית ליצור את החיבור בתוך עם ישראל, מוכן לקבל גם את ההצעה הזאת. אין לו בעיה. הוא מביא את אבנר, עושה לו משתה. דוד בטוח שהוא יצליח בכוח המנהיגות שלו, בכוח האישיות המדהימה שלו, יצליח לקחת את אבנר ובסדר לחבר אותו. אבל ההצעה של אבנר היא הצעה שמגיעה ממקום של עמדת כוח, ולא ממקום של התבטלות אל דוד המלך. ולכן במובן הזה צדק יואב בהבחנה. אבנר מגיע כאן עם, יש לו כוח, יש לו עוצמה, אני אעשה לך את כל ישראל, אני אעשה, ואתה עם אלה תהיה אחר כן חייב להתחשב בדעתי, תהיה חייב, וזהו, אנחנו כאן נעשה כאן איזשהו הסכם חלוקת שותפות בינינו, חלוקת השלטון. ואצל דוד המלך זה כבר לא ככה. אצל דוד התנאי הוא באמת התבטלות לדוד המלך. דוד מוכן לקבל את ההצעה הזאת, אבל יואב מבחין בהדדיות המוגזמת שיש בהצעה של אבנר, כפי שמתוארת במכתב הזה ששולח אבנר לדוד, ממני אבנר אליך דוד. עוד כן, שאלה.
התנאי הראשון שהוא עשה,
שיחזירו את מיכל.
איך הוא בונה
את
ההנחה שלו על מלאך של בגידה?
בגידה בישבושת. עכשיו,
מיוב
בוגז, הוא בונה את המלאך שלו. לא, אז דוד לא מבין. לא, 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 לא מפרש. אתה שואל אולי בגידה ביואב. איך דוד בונה את זה? זו גם שאלה. איך דוד ככה מוסר את ה... את הסכם דרים, אבנר בי להתקן את יואב. טוב. אבל זה לא, דוד לא רואה בזה בגידה. דוד יודע שההבטחה להפך. דוד יודע, זה בדיוק מביא אותי לדבר הבא. חזל, מלמדים אותנו עוד משהו על אבנר. כלומר, אנחנו לאט לאט בונים כאן את הזה. פעם אחר, אנחנו שואלים את עצמנו, למה זה לא הצליח? הרי היה כאן, הגענו כאן הכי קרוב כמעט אל המטרה של דוד, ובכל אופן, בשנייה האחרונה, לא רק שזה לא הצליח, זה קרס בכל רעש גדול, וגרר אחריו עוד כל מיני אפטר שוקס כאלו, שיהיו בפרק הבא, בפרק שאחריו, כל מיני זעזועים, זעזועי המשך, עד, בעיניי לפחות, עד לפילוג הממלכה בימי רחבעם וירובעם. למה זה לא הצליח? אז אנחנו רואים שזה לא מצליח, כי המגמות לא היו מספיק מבוררות. אבנר הגיע ממקום של שותפות, ולא ממקום של התבטלות את דוד. וכמה פסוקים בעצמם, חזל אומרים שהם הפעילו את אבנר. מילא עם אבנר, כאילו היה אומר, מי זה דוד? מה פתאום? המלך היה שאול, ובנו צריך למלוך אחריו, ועכשיו הבן הזה העליב אותי, אז אני, טוב, אני עכשיו מנתק מגע איתו והולך לדוד. יכול להיות, אבל בפסוקים מה כתוב? בפסוקים כתוב שאבנר היה מודע להבטחה האלוקית של דוד למלוך. כו יעשה אלוהים וכו יוסיף לו. כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן אעשה לו להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה ועל באר שבע וכו' וכו'. כלומר, אבנר היה מודע להבטחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד את המלוכה. אז מילא כל עוד שאול מלך, בסדר, אז אתה נאמן למלך. אבל מי שמחה אבנר להעמיד את איש בושת, שהוא בוודאי לא עומד בשום קריטריון, לא מול דוד, וגם לא מול, גם לא מולך בעצמך אבנר, להעמיד אותו למלך. אומרים חזל, למה נענש אבנר? למה נענש אבנר? על שעיכב מלכות בית דוד שנתיים ימים. איש בושת הזה מלך שנתיים ימים. סך הכל תקופת שאול, 5 שנים. 3 שנים שאול מלך, 2 שנים זה הדבר הלא ברור הזה, איש בושת אבנר, איש בושת אבנר. 2 שנים לעכב את מלכות דוד. זה לא דבר פשוט. והעיכוב הוא לא העיכוב שתקלה טכנית. אבנר ידע. כלומר, חייבים לומר שהעיכוב שאבנר עיכב זה היה כדי שכשתהיה האחדות, יבוא אבנר ממקום של עמדת כוח. שוב פעם חוזר אותה נקודה, אבנר לא היה מוכן להתבטל אל דוד. ולכן, בתוך המאבק הזה בין אבנר לבין יואב, ידו של יואב גברה, כי אחרי הכל, בשלב הזה עדיין, יואב יותר מבוטל לדוד מאשר אבנר. עוד פעם, זה היה אסור ליואב לעשות מה שהוא עשה, אבל באחד על אחד, יואב מול אבנר, היה ליואב את הנקודה המוסרית הזאת של הנאמנות המוחלטת לדוד המלך. אז הנה, לאט לאט בנינו כאן איזושהי תמונה, למה הדבר הזה בסופו של דבר לא עלה יפה. למרות שהכוונה, המגמה, הכיוון הכללי היה טוב, ודוד מאוד מאוד רצה שזה יצליח, ואנחנו גם נראה כמה מאמץ ישקיע דוד כדי לתקן את הדבר הזה. בכל אופן, זה לא עלה יפה, כי הכוונות הבסיסיות היו לא טובות. היו לא טובות, ואז, בוא נגיד ככה, כיוון שאבנר הגיע לא טוב, הגיע ממקום לא טוב, אז יואב הרגיש בדבר הזה. וכיוון שיואב הרגיש בדבר הזה, אז יואב נקם חזרה באבנר. אם אבנר היה מגיע באמת בכפיים נקיות, באמת מגיע כדי להיות, לעזור לדוד, גם יואב היה שם לב לדבר הזה, ולא היה מגיע איתו למקום שהגיע איתו. אבל כיוון שיואב מרגיש, יש כאן, יש פה איזה משהו של נאמנות, יש כאן איזה פגיעה. אבנר כאן משחק במשחקים האלה, למי אתה נאמן בדיוק אבנר? לאיש בושת, לדוד, אתה בעצם מנסה כאן למקסם את הכוח שלך. אז יואב אמר, אם ככה, אני מעדיף את הדבר הזה, אבל לא אצלי בחצר, ופגע באבנר. כמובן שזה לבד לא מספיק, לא סיבה מספקת כדי להרוג את אבנר. וכאן נכנס הכתוב, כן. אני רוצה
להגיד גם שאולי יואב פחד של בני בנימין ופריבילגיה
יש כאן איזושהי צרימה מסוימת שיואב הולך להילחם ובו בזמן דוד כאילו קוראת ברית, סוג של ברית מאחורי גבו. יש בזה, אני לא יודע אם יואב חשד לדבר הזה, כי אבנר הוכיח כבר את נאמנותו ואת גבורתו באין ספור קרבות ומלחמות. וגם לא הייתי אומר שיואב פחד למקום שלו, כאילו שידיחו אותו. זה לא סדרי הגודל של האנשים, האנשים האלה הם הרבה מעל. יואב זיהה כאן מהלך של חוסר נאמנות. והוא פחד שהמהלך הזה אחרי זה יפעל בתוך בית דוד פנימה. אבל הכתוב מעיד שהיה עוד, הייתה עוד, עוד מוטיבציה שהניעה את יואב, וזה נקמה על עשהאל. טוב, אנחנו יודעים, גאולת דם זה דבר שכתוב בתורה. ומעניין שהגמרא מסכת סנהדרין מספרת לנו שכששלמה רוצה לממש את צוואת דוד אביו ולפגוע ביואב, אז הוא קורא לו, והוא מתחיל לדבר איתו. הוא אומר, תגיד, למה הרגת את אבנר? אז אומר יואב, אני גואל דם של עשהאל. אז אומר שלמה ליואב, סליחה, עשהאל היה רודף. ורודף, מותר להרוג אותו. לגואל דם מותר להרוג מי שהרג משגגה, או הרג... אבל כאן, עשהאל היה רודף. רודף, מותר... אבנר התגונן. אז אמר יואב, התגונן אבנר? הוא היה צריך לפצוע אותו, למה הוא הרג אותו? בסדר, נגיד עשהאל רדף אחרי אבנר, אז אבנר היה צריך לתת לו המכה, לפגוע אותו בברך, ואז למה הוא הרג אותו? אז אומר יואב, אומר שלמה ליואב, תשמע, הוא לא יאכל, הוא רדף. אומר, מה לא יאכל? הרי הוא פגע בו בדופן החמישית. בדופן, הוא יודע בדיוק, פגע, אם הוא פגע בדופן החמישית, הוא יכול גם לכוון לרגל ולפצוע אותו. אומרת הגמרא, נזיל אבנר. על אבנר אי אפשר לחייב אותך. ואז עוברים לסוגיות הבאות, המסע בין יתר ועוד... כלומר, ברמה הפרקטית, ההלכתית, אי אפשר לחייב את יואב על זה שהוא הרג את אבנר. מה כן יש פה? דבר מאוד מעניין. יש כאן ערבוב. יש כאן ערבוב. אנחנו יודעים שגאולת דם היא נוהגת בזמן של שלום. אבל בזמן מלחמה לא שייך דיני גאולת דם. לא שייך. תחליט יואב, מה אתה? אתה שר צבא של כלל ישראל או אתה אח של עשהאל? זה לא הולך ביחד. זה לא הולך ביחד. אם אתה עכשיו שר צבא של כלל ישראל, אז אנחנו בעצם מגדירים את הקרב בגבעון כסוג של קרב, כסוג של מלחמה, מלחמת אחים, נוראה ומה, אבל היה כאן מלחמה. ולכן, עם כל הצער והכאב שעשהאל, אחיך הנהרג, זה לא שייך לשום מערכת משפחתית. לא יכול להיות שיואב ידבר כלפי חוץ עניינים מבצעיים, עניינים לאומיים וכו' וכו', אבל בסוף, בפנים, כשהוא הרג את אבנר, יש שם איזו סגירת מעגל משפחתית, אפילו שהיא מוצדקת מבחינה הלכתית. אבל הסיטואציה לא נכונה. אין דבר כזה גאולת דם למי שהוא ממלא בתפקיד כללי, ציבורי, כלל ישראלי, ולכן הוא גם מתגלגל לאיזושהי מלחמה, מלחמת, סוג של מלחמת אחים. ואת הדבר הזה חושף דוד המלך בצוואתו לבנו שלמה. מה הוא אומר? תשימו לב שדוד, כאשר הוא מתאר לשלמה את, את המקומות בהם יואב נכשל, יש דברים שהוא לא מתאר בכלל. לדוגמה, דוד בכלל לא מזכיר את העובדה שיואב הרג את אבשלום. אפילו שזה היה ממש בניגוד לפקודה מפורשת של דוד, דוד אמר, לאט לכם לנער לאבשלום, ויואב הרג אותו, אחרי שאמרו ליואב, דוד אמר לו להרוג, בכל אופן הוא הרג, דוד לא מזכיר את הדבר הזה בכלל. מה הוא כן מזכיר? הוא מזכיר את הערג של אבנר ושל המסע בן יתר, אבל הוא גם מגדיר את זה. פרק מלכים ב', מלכים א' פרק ב', סליחה, זה לא כאן, זה בפרק ב' פסוק ד' ג' ה'. וגם אתה ידעת אשר עשה לי יואב בן צרויה. נו, עשה לי יואב בן צרויה, זה הדבר הראשון, מה הייתי אומר? אשר הרג את הבן שלי אבשלום? לא! אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולהמסה בן יתר ויארגם, וישם דמי מלחמה בשלום. ויתן דמי מלחמה בחגרתו אשר במותנה ובנעלו אשר ברגלה. ערבב בין זמן מלחמה לזמן שלום. בזמן שלום יש דיני גאולת דם. בזמן מלחמה אין דיני גאולת דם. תחליט מה אתה, יואב. תחליט מה אתה. איפה אתה נמצא? הערבוב הזה הוא בעייתי. אצל יואב. וזה מה שכתוב כאן מעיד. כלפי חוץ, הסיבה הייתה סיבה רשמית, סיבה לאומית, אבנר הוא לא מספיק נאמן, אבנר הוא עלול לבגוד, אבנר בגד בישבושת ולכן גם לבגוד בדוד, זה כלפי חוץ. אבל בפנים, מה שהניע את יואב, זאת הנקמה האישית. הנקמה האישית שהוא רצה לנקום על מות עשהאל, שהיא, מבחינה הלכתית היא במקומה, אבל לא כשאתה שר צבא. לא כשאתה מנהל כאן מערכת לאומית, כן.
אבל אי אפשר להשפות בדיוק עם מה שקרה לדוד, שהוא דרש את מיכל קורא, זאת אומרת, זה היה משהו אישי, אבל זה היה סמלי כזה, למשהו מדיני, בוא נגיד. אותו דבר פה עם יואב. שמשהו שהניע אותו זה משהו אישי, אבל זה מתוך שהוא צריך להוכיח שהוא בן אדם כך עם אישות, עם אישות כזאת.
אז מה השאלה? לא הבנתי את השאלה.
לא, למה נאשים אותו על זה, שזה משהו אישי, שהוא לא מחליט אם הוא איש צבא, אם הוא... לא... איש מלחמה או...
מפני ש... אני אספר לך סיפור כדי שתבין את הדבר הזה, זה סיפור יפה. היה מפקד חיל אוויר, קראו לו פעם, נפטר, בני פלד. שמעתם עליו? הוא היה מפקד חיל האוויר, משהו כמו חצי שנה לפני מלחמת יום כיפור, עד 76-77. והוא באמת מבין אלו שבמלחמת יום כיפורים היה ממש סלע יצוק. היו מפקדים שהתמוטטו, היו כאלה שלא תפקדו, היו כאלה שהיו ברזל. גם הוא וגם דדו, גם בר לב, היו אנשים, כמובן יש אלופים, שרון וכאלה. הוא היה ממש... היה לו בן, טייס, במלחמה. עדיין, הילד, הבן הזה איתנו. יורם פלד קוראים לילד, הוא היה טייס בטייסת הכתומים. טייסת פנטומים, שהייתה בחצרים. מפקד הטייסת היה יפתח ספקטור. הוא היה טייס שם, טייס צעיר בכתומים, והמטוס שלו הופל תוך כדי גיחה. טוב, הבן של מפקד חיל האוויר נפל. אז הכניסו לו פתק באיזה אמצע ישיבת מטה בבור, הכניסו לו פתק, המטוס של הבן שלך הופל. שריר לא זז בפנים שלו. הכניס את הפתק, שם בכיס, המשיך הלאה. מספר מפקד הטייס את ספקטור, הצליחו לחלץ אותו. המטוס הלך, אבל הצליחו להגיע, הוא נחת והוא צנח במקום שלא היה בו אויב, והצליח מסוק להגיע ולחלץ אותו. מתקשר מפקד הטייסת ספקטור למפקד חיל האוויר, אומר לו, בני, הצלחנו להוציא את יורם, הבן שלך. ופתאום הוא חטף צעקות, זה לא מעניין אותי! שמעת? ותפסיק להתקשר אליי בדבר הזה! שגר טלפון אומר, הוא שרות, הבן אדם שרות! כאילו, פתאום נפל לו הסימון, עכשיו זה מלחמה, ואני עכשיו לא אבא של אף אחד, אני אבא של כל הטייסים. אל תבלבל לי את המוח עם הבן שלי הפרטי. כשאתה שר צבא, מפקד, חיל, לא משנה, אתה עכשיו, זהו, זה ליגה אחרת, זה עולם אחר לגמרי. נכון, הרגו את אחיך, זה מאוד, אבל אתה עכשיו, השיקולים היחידים שצריכים להניע אותך, זה שיקולי כלל ישראל. ולא יכול להיות שיעניע אותך בפנים, וזה משהו אישי. לא סתם אומר הרמב״ם שאדם יוצא למלחמה, הוא צריך למחוק את אשתו ואת ילדיו ואת בני ביתו מהראש שלו. זה לא רלוונטי לעניין. מה? כן, לכן הם נותנים גט ולא עושים גם לא אשתו, אלא ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. מחיקת הפרטיות. באופן כללי, אנחנו ודאי לא מוחקים את הפרטיות ביום יום, אבל בזמן מלחמה, או אדם כזה שהוא איש מלחמה, כמו יואב בן צרויה, כל כולו צריך להיות כלל ישראל, וגם המשנה במכות אומרת את הדבר הזה, שיואב באמת היה כזה. אבל הקשר המיוחד הזה, הדבק המיוחד בין שלושת האחים, בין יואב, אבנר, בין יואב, אסאל ואבישי, כנראה חזק מאוד, חזק אולי מדי, עד כדי כך שהיה כאן איזה, הייתה כאן איזה הנאה פנימית, שגרמה ליואב להרבב בין השיקולים. ודוד חשף את הדבר הזה. בסופו של דבר, בהפוך על הפוך, מי שגרם את הנזק הכי גדול למלכות בדוד, מרוב נאמנות, זה יואב בעצמו. כי בגלל המעשה הזה שהוא עשה כרגע, הרג את אבנר, נפתח כאן ציר מאוד מאוד בעייתי, אנחנו נראה שדוד יעשה את כל המאמצים בשביל למתן את הנזקים, ולא יצליח. פשוט לא יצליח. מי יאמין שדוד לא היה בעסק? מה כתוב בעיתונים? אבנר נהרג על ידי יואב. הבנתי, ומי שלח את יואב? יואב ודוד זה ככה. לכולם ברור, לעם ברור, שדוד נתן פקודה להרוג את אבנר. זה המצב כרגע. הגיע אבנר, לא משנה כרגע מה הסיבה, מה המוטיבציה, אבל הגיע אבנר לעשות שלום, ודוד נתן פקודה ליואב לחסל אותו. זה המצב כרגע. בפסוק שעצרנו, כל ישראל בטוחים שדוד... זה דידיה, מי זה? טוב, אולי זה היה ליהו הנביא. בפסוק הזה שאנחנו כרגע נמצאים, כל ישראל בטוחים שדוד נתן פקודה להרוג את אבנר. אין קריסה יותר גדולה מהקריסה הזאת לכל המגמה שדוד מנסה להוביל. אנחנו נראה בזאת השם בשבוע הבא איך דוד מנסה למתן, לתקן. זה נראה שהוא מצליח, אבל מיד אחר כך אנחנו נגלה שזה לא לגמרי הולך לו, והציר הזה ימשיך וירוץ עד שהמלכות תתחלק, אבל בזאת השם. תיבנה מחדש במהרה בימינו, אמן ואמן.